טוב, ערב טוב לכולם. היום אנחנו ניגע, הייתי אומר, באחת הסוגיות היסודיות ביותר על פי השקפת התורה, ובפרט בסוף ננסה לגעת, לא הייתי אומר בחידוש, אבל באיזשהו דקדוק של הרב הירש ביחס לפסוקים. אז השיעור הזה הוא מורכב משני חלקים, חלק אחד יותר העיקרון וחלק שני יותר איזשהו דיוק ששייך לעיקרון הזה. אפשר לומר באופן כללי שכשאנחנו, אם אפשר לומר, פוגשים את פרשת בשלח, פרשת בשלח היא התחלת התנועה של עם ישראל במדבר. בעצם התחלת הדרך של הליכתנו במדבר היא מופיעה בפרשת בשלח. דרך היציאה ממצרים ואז קריאת ים סוף ואז אחר כך כל הניסיונות שאנחנו מתחילים לעבור במדבר. כשאנחנו מתבוננים בפסוקים, אנחנו נראה בשני מקומות, אבל קודם כל החלק הראשון שהוא חלק יחסית יותר פשוט. כשאנחנו מתבוננים בפסוקים בתחילת הפרשה, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. הרב הירש מאיר כאן הערה שבפסוקים האלה מופיע כמה פעמים שם אלוהים. קודם כל ולא נחם אלוהים, אחר כך כי אמר אלוהים, אחר כך ויסב אלוהים וכו'. רק אחר כך בפסוק כף וו, בפסוק כף א', סליחה, נקרא את הפסוק, רק אחר כך כתוב והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה. כלומר, שם השם מופיע רק בפסוק א', בהתחלה מופיע שם אלוהים. אחר כך, והשם הולך לפניהם יומם. אומר הרב הירש קודם כל דברים פשוטים. למה בהתחלה מופיע שם אלוהים ורק לאחר מכן שם הוויה? למה ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים? למה עם ישראל צריך ללכת במדבר במשך, אומנם כרגע אנחנו לכאורה לא יודעים את זה, כי עוד לא הופיע חטא המרגלים, אבל למה אנחנו צריכים להצטובב במדבר 40 שנה? אומר הרב הירש יסוד, שאנחנו הולכים קצת לחדד אותו ואחרי זה לדייק אותו. מקור 2, בסיפור הדברים האלה מזכיר הכתוב את שמו הרגיל של הקדוש ברוך הוא אלוהים. כמו שאמרנו, שלוש פעמים המילה אלוהים. ורק בפסוק א', חוזר שם הוויה המציין את אורחות הפלא של השגחת השם. שם אלוהים כידוע זאת ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. שם הוויה זה כידוע הקדוש ברוך הוא שהוא מעל הטבע. לכן בבריאת העולם בראשית ברא אלוהים. אז אם כן, רק בפסוק א' מופיע שם הוויה שהוא מציין את הפלא, את הנס, את ההשגחה האלוהית שהיא בחינת נס גלוי, כמו אצל הנפלאות שעשה במצרים. אם כן, ויהי בשלח פרעה את העם, לכאורה צריך להיות כתוב, ויהי בהוצאת השם את עם ישראל ממצרים. למה היציאה מיוחסת לפרעה, בשלח פרעה את העם? למה השם אלוהים? למה הסיבוב הזה ויסב אלוהים את העם דרך המדבר? אלא, כל המטרה הזאת הייתה, כל המטרה של הסיבוב הזה הייתה, המטרה של דרך עם השם הייתה כניסתו במלוא התודעה על מציאות הבורא, אבל באיזה אופי, באיזה תכונה, תחת הנהגתו הנסתרת של הבורא. כלומר, עד היום, בעצם דרך עשרת המכות ביציאת מצרים, בעצם הקדוש ברוך הוא התגלה לנו בנס. עכשיו אנחנו הולכים לפגוש את הקדוש ברוך הוא בטבע. אבל זה מפתיע, כי אנחנו עוד מעט הולכים לפגוש את קריאת ים סוף. בקריאת ים סוף מה היה? נס! אז על איזה טבע מדובר פה? אז אולי הרב הירש חס ושלום מתבלבל. ואולי הוא שכח שאנחנו לפני שנתחיל לפגוש את הקדוש ברוך הוא דרך הטבע במדבר, אף על פי שגם שם היו ניסים, גם הפרשה שלנו נס קריאת ים סוף, ואחרי זה נס המן וכו', נס המים. אז אולי שכחנו שאנחנו עוברים, הולכים לעבור עוד כמה ניסים. אבל כנראה שלא שכחנו, תכף נראה. אז כל המגמה של הליכתנו במדבר היא להכיר את ההנהגה הנסתרת של הקדוש ברוך הוא באופן יחסי בתוך הטבע. אף על פי שזאת ההנהגה מתאימה יותר לארץ ישראל, ובאופן כללי הנהגת המדבר היא הנהגת הנס, אבל הנהגת המדבר, כבר נראה, החל מקריאת ים סוף, ביחס להנהגה של עשרת המכות, היא טבע ביחס לנס. כלומר, ההנהגה האלוהית הנסתרת. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא מסתתר, כל זמן שהקדוש ברוך הוא פועל באופן גלוי, נס גלוי, אז פה האדם לא צריך לקחת אחריות. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא מסתתר, והקדוש ברוך הוא משאיר, אם אפשר לומר, את מרחב הפעילות לאדם, אז בחיים כאלה, שההנהגה הופכת להיות הנהגה נסתרת באופן יחסי, כלומר הייתי אומר את זה רגע רק כדי לעשות סדר, יש בעצם שלוש רמות של הנהגה. הנהגת המדבר שמחולקת לשתי תקופות, והנהגת ארץ ישראל. הנהגת ארץ ישראל היא טבע גמור. כלומר, נס נסתר בתוך הטבע. הנהגת המדבר גם היא מורכבת משני ממדים ביחס ליציאת מצרים והנהגת המדבר. יציאת מצרים, הייתי אומר, זה נס גמור, וההליכה במדבר היא כבר נס נסתר בתוך, אפשר לומר, לא הטבע, כי זה לא ארץ ישראל, אבל היא יחסית בתוך הטבע שתכף נראה. אז בחיים שכאלה, שבהם אנחנו מתחילים לקחת אחריות כי הקדוש ברוך הוא מתחיל להסתתר, בחיים שכאלה שומה על האדם להפעיל את כוחו, הוא בכל היקף כישרונותיו, השכלי, הנפשי, המעשי וכו', כדי להשיג את המטרות שקבען הבורא, ואילו את הצלחתו יקלה בסייעתא דשמיא. כלומר, זה לא הנהגה מוחלטת של הבורא, אלא זה הנהגה אנושית, והאדם צריך לדעת שתהיה לו סייעתא דשמיא בתוך זה, כלומר, לא כוחי ועוצם ידי, אלא הקדוש ברוך הוא מנהל אותו, אף על פי שהוא מסתתר, דרך המעשים שלו. אולם, טרם בשל העם לחיות חיים שכאלה. כלומר, עם ישראל במדבר, אחרי יציאת מצרים, עוד לא בשל להכרה הזאת. ולכן, הדרך היחידה, או הייתי אומר, המנגנון האלוהי היחיד, שיוכל להכין את עם ישראל באופן יחסי להנהגת הנס הנסתר ולא הנס הגלוי כמו בעשרת המכות, אלא התחלת ההליכה במדבר והשיא כמובן בכניסה לארץ וההתנהלות שלנו בארץ, רק ניסיונות מופלאים יחנכו את העם וישתלו בליבם את ההכרה, עכשיו אנחנו מתחילים יותר להיות מדויקים, שהשגחת הבורא לא זו בלבד שמושיעה את נאמניו בשעות של סכנת אבדון או אובדן, דיינו יש איזו תפיסה גם היום, שאלוהים נמצא כשאין ברירה. כלומר, כשקלו כל הקיצים, כלומר, שכבר יד אדם לא יכולה לעשות כלום, ובני אדם, בבחינתם החופשית, כבר אין להם רלוונטיות, אז כביכול הקדוש ברוך הוא מתערב ברגע האחרון ועושה איזה נס. אז ככה זה מה שהליכו בעשרת המכות, כמעט שקענו בתומת מצרים, והנה פק עשרת המכות ויצאנו ברגע האחרון. אבל מה קורה ביום יום השגרתי? שהוא לא, זה מין, נקרא לזה, מאורע חד פעמי או משהו כזה. כאן לכאורה האדם יכול לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא מנהיג אותו, כי הוא משתדל ביום יום השגרתי שלו וכו'. לכן רק ניסיונות מופלאים יחנכו את העם וישתלו בליבם את ההכרה, שהשגחת הבורא לא זו בלבד שמושיעה את נאמניו בשעות, בשעות של סכנת אובדן או אבדון, אלא מקיימת אותם יום יום, רציף, קבוע, מתמיד, שגרתי, בכל התנאים ובכל המצבים. שביום יום השגרתי, כאן כבר האדם פועל. אם כן, דווקא במצב שבו הקדוש ברוך הוא מסתתר ומשאיר את האחריות לפעילות של האדם, דווקא פה תתברר ההנהגה האלוהית על ידי הפעולות של האדם, שהקדוש ברוך הוא מנהיג דרך הנהגה נסתרת גם את ההתמדה האנושית הקבועה. החינוך הזה, וכאן משפט חשוב מאוד שאנחנו הולכים תכף לפתוח אותו, החינוך הזה היה תכלית המסע דרך המדבר. כלומר, מה המטרה שבפרשה שלנו, בעיקר מתחילה הנסיעה במדבר, המטרה המרכזית הייתה לחנך אותנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה נסתרת, כלומר הוא מנהל את העולם באופן נסתר, גם ביום יום השגרתי הפשוט הטבעי שלנו. החינוך הזה היה תכלית המסע דרך המדבר, וזוהי משמעות ויסב אלוהים את העם דרך המדבר. ולכן תהיה כתובה פה המילה אלוהים. למה? כי הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו במדבר, מתחיל להנהיג אותנו במדבר בהנהגה טבעית. אף על פי שפסוק א' כתוב והשם הולך לפניהם יומה בעמוד ענן, הנחותם הדרך ולילה בעמוד יש להיר להם וכו'. כלומר, אנחנו עדיין בתוך ההנהגה המדברית שבאופן כללי היא הנהגה ניסית, אבל מתחילים כבר לגלות שם אלוהים. כלומר, מתחילים כבר לגלות את ההנהגה הטבעית שדורשת את ההשתדלות של האדם ביום יום השגרתי. אז אני מסכם רגע. כל זמן שיש איזה מאורחת פעמי, ובפרט בשעת משבר קיצונית, כמו למשל חד ושלום, קו פרשת מים של חיים ומוות, פה יותר קל לזעוק אל אלוהים. כמו לצערנו הרב היום, שמחתנו ולצערנו, שלצערנו יש מציאות כאלה שאנשים נתקעים באיזשהו שלב של אין ברירה, ואז הם צועקים אל אלוהים, אם לא יזיק, אם לא יועיל, לפחות לא יזיק. אין ברירה, זה, אם הרופא לא עוזר, אז למי צועקים אל אלוהים? זהו, הולכים למקובל. כלומר, זה שלב המשבר, זה השלב, הייתי אומר, השלב האחרון, נקודת המפלט האחרונה, זה הקצה. ואז גם אתה יכול לתפוס את אלוהים כמושיע אותך, בנקודות זמן מאוד ספציפיות, של באמת להיות או לחדות. וגם שם אתה מחכה לאיזה נס, גלוי. אבל מה קורה ביום יום השגרתי? מה קורה כשהאדם פועל? מה קורה כשאדם צריך לקחת אחריות? מה קורה כשאדם יכול להגיד כוחי ועוצם ידי? שם לכאורה הקדוש ברוך הוא לא מתגלה, כמה שמלן? לא. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר, כדי לגלות את תכונת ההתגלות האלוהית הנסתרת, בתוך הטבע באופן יחסי, בתוך תהליך ארוך של שגרה יומיומית קבועה. טוב, אז למדנו מכאן עיקרון גדול, שכשאנחנו התחלנו לנוע בסוף פרשת בו, ובעיקר בתחילת פרשת בשלח, עד בעצם הכניסה לארץ, ואחר כך ודאי בתוך הארץ, אז בעצם מתחילה להופיע ההנהגה הטבעית, כלומר אלוהים מסתתר כדי שבני אדם יקחו אחריות, וכשבני אדם לוקחים אחריות, אז הם צריכים להפעיל את כל הכישרונות שלהם. את הכישרונות השכליים, הנפשיים והמעשיים. לכן הייתי חוזר שוב רגע למקום מספר 2 באמצע. בחיים שכאלה, כלומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את אותנו בצורה נסתרת, שומה על האדם להפעיל את כוחו הוא בכל היקף כישרונותיו, כדי להשיג את המטרות שכוון הבורא. ואילו את הצלחתו, יתלה בסייעתא דשמיא. עכשיו בואו נראה כמה מקורות קצרים, אבל מאוד חשובים ויסודיים, שבעצם ההנהגה האלוהית, ככל שאנחנו מתפתחים בתהליך, נקרא זה הופעתנו כעם, כלומר ככל שאנחנו עוברים מהנהגה ניסית להנהגת הטבע, אז אנחנו צריכים לקחת אחריות. בואו נתחיל דווקא אולי במקום מספר 4, על הפסוקים שלנו, והחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. זה המשך הפסוקים. לכאורה למה יצאנו חמושים? הפשט שיצאנו עם כלי נשק. אומר רבנו בחיה במקום, על דרך הפשט יצאו ישראל ממצרים חלוצים כאנשי צבא היוצאים למלחמה. נו, ולכאורה זה מוזר. כי אם הקדוש ברוך הוא הנהיג אותנו עד היום בנס, דרך עשרת המכות, אז למה צריך להיות חמושים? ובפרט שגם במדבר יהיו ניסים. עוד מעט יהיה קריאת ים סוף, עוד מעט ירד המן, יהפכו המים, ממרים למתוקים וכדומה. אז על דרך הפשט יצאו ישראל ממצרים חלוצים כאנשי צבא היוצאים למלחמה. כלומר, פשט הפסוק הזה בתחילת הפרשה שלנו בחמושים, עלו בני ישראל מארץ מצרים, אם היינו עכשיו מנסים לצלם איזושהי תמונה, עם ישראל יוצא כצבא ממצרים. ואף על פי, אומר רבנו בחיה, שאין ישראל כשאר העמים שיהיו צריכים להזדיין כנגד האויבים, אף על פי שאנחנו לא צריכים לעשות ההשתדלויות הטבעיות שלנו, עם כלי נשק. עכשיו הגדרות, דרך התורה לצוות, עכשיו אנחנו מתחילים להבין את העיקרון, שמה? שיתנהג אדם במקצת, תכף נראה כמה זה במקצת הזה, במקצת בדרך הטבע והמקרה, ואחרי כן יפעל הנס. כלומר, זה לא רק שאנחנו עוברים מהנהגת נס להנהגת טבע, אלא דרך התורה לצוות שכדי שיפעל הנס, אנחנו צריכים להתחיל בטבע. כמה לפעול בטבע? כרגע אומר רבנו בחיה, במקצת. תכף נראה מה הגדר הזה שלה במקצת. וכן מצינו שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, במלחמת העי, תחילת ספר יהושע, אחרי מלחמת יריחו, שים לך עורב לעיר מאחריה, כי אנחנו צריכים להתנהג כמנהג הלוחמים, לשים מערב וללכת בעיגוף וכדומה. שואל רבנו בחיה, ועם מלומדי הניסים והנפלאות, למה יצטרכו לעורב? אין צורך למערב, הקדוש ברוך הוא יעשה נס. אלא, שרצון התורה בכך. עכשיו בואו נראה מה זה מקצת, מה זה שבני אדם מצווים להתנהג במקצת בדרך הטבע והמקרה, מה זה המקצת הזה? אלא שרצון התורה בכך, שיעשה אדם בדרך הטבע כל מה שבידו לעשות, זה נקרא במקצת. כלומר, כל מה שהשכל, הנפש והגוף, הפעולות האנושיות יכולות לעשות בדרך הטבע, האדם מצווה לעשות, והשאר יניח בידי שמיים. וכן אמר שלמה המלך עליו השלום, משלה, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה, דהיינו. כלומר, חייבים בני אדם להישמר בנפשותיהם ולהכין סוסים וכלי מלחמה, ורק מכוח זה, והקדוש ברוך הוא יושיע, כי התשועה לא לבדו יתברך. מעין הדבר הזה, למשל, אומר הרמב"ן בספר במדבר, לגבי שליחת משה מרגלים בדרך לכיבוש הארץ. אז הוא שואל, הרי למה אנחנו צריכים לשלוח מרגלים, הרי הכל יהיה בנס. דברים ארוכים, ואז הוא אומר במשפטים קצרים פה בדף שלנו, מקור 3, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם בארץ נוכריה, ששולחים לפניהם אנשים, מה שנקרא חיל מודיעין, לדעת הדרכים ומבוא הערים, כלומר לזהות בדיוק את המקום שאותו צריך לכבוש, מהי הדרך שמשם יותר נכון לכבוש, ובשובם, כשהמרגלים האלה חוזרים, המודיעין הזה ילכו אתרים, אותם אנשי הצבא, שבדקו מאיזה מקום נכון לכבוש את אותה ארץ, ובשובם ילכו אתרים בראש הצבא, להורות לפניהם הדרכים. וזו עצה הגונה, אומר הרמב"ן, בכל כובשי ארצות. ועל כן, היה טוב בעיני משה לשלוח מרגלים. למה? כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אלא אבל יצווה בנלחמים להיחלץ ולהישמר ולהרוא. אם כן, פרשת בשלח שמתחילה בשם אלוהים, ואם אפשר לומר, אולי גם על פי זה אפשר להסביר למה ויהי בשלח פרעה את העם ולא ויהי בשלח השם את העם, למה השילוח מיוחס לפרעה, כי כאן מדובר על התחלת הנהגת, באופן יחסי, התחלת הנהגת הבורא אותנו בדרך הטבע, כשאנחנו צריכים לעשות את כל ההשתדלות הרצויה, הראויה שאנחנו יכולים לעשות, ולכן היינו צריכים לסוף במדבר 40 שנה כדי לקנות, אם אפשר לומר, דרכי הנהגת הטבע שלנו, דהיינו מיצוי כל הכישרונות האנושיים שרק מכוחה מפעל הנס, לכן אנחנו צריכים באמת, א', לצאת חמושים ממצרים, ב', לשלוח מרגלים בכניסה לארץ וכדומה. אומר במקור 8, הרב יהודה חיית, אחד המקובלים בדורות הקודמים, בספר שנקרא מערכת האלוקות, או דברים ארוכים שם, הוא אומר משפט אחד, וזה הכלל, הדברים התחתונים, דהיינו, ההנהגה האנושית, מעוררים הכוחות העליונים, ובאופן אחר לא יתעוררו. כלומר, ההנהגה האלוהית לא תתעורר, אלא אם כן אנחנו כבני אדם נתעורר לפניה. ואם כן, כדי שתופיע הופעת השם עלינו, איננו תלוי במידות של מעלה בלבד, כלומר בנס אלוהי, אלא קים בישראל גדודי מטה. ואם גדודי מטה לא יפעלו על פי כל הקריטריונים של מטה, אז לא תופיע ההשפעה האלוהית של מעלה. עוד שני מקורות אחרונים, לפני שאנחנו נכנסים לעיקר הסוגיה שלנו היום, אולי שלושה מקורות, שניים תכף נראה. מקור 6 בעיניה, אומר הרב קוק, יש הרי גדר שנקרא אמונה וביטחון. נכון? אנחנו כבר מדברים על אמונה וביטחון. ספר אמונה וביטחון החזון איש. מה ההבדל בין אמונה לבין ביטחון? אז קודם כל מה זה ביטחון? תכף נראה מה זה אמונה. אומר הרב מקור 6, הביטחון הוא מוגדר, הגדרת הביטחון, הוא מגיע להגדרתו, למיצויו, כשנשלים את חוק ההשתדלות במה שהוא בידינו. מה שבידינו לעשות, יקרה ביטחון. ומה שאין יכולת שלנו מגיע לזה, כלומר, כל מה שהוא ההשתדלות שלנו, הוא התחלת הופעת הביטחון. אחרי מה שאנחנו השתדלנו, ושם כבר אי אפשר להשתדל יותר, ומה שאין יכולת שלנו, מגיע לזה, מה שבני אדם כבר לא יכולים לעשות, להשתדל, שם הוא מקום הביטחון, שהוא לא תחת האחריות של האדם, כבר נראה שהמשפטים שאמרנו הם נכונים. כי במקום שהיכולת מתגלה, חלילה להשתמש בביטחון, במובן שאנחנו בוטחים בהשם, תכף מה שהביטחון הוא יותר מדייק מה שעכשיו אנחנו אומרים, שאין זה ביטחון, אלא קים עוללות ומסע, מלשון ניסיון, לנסות את השם, כלפי מעל. יש ספר שנקרא, זה יש אחד ממקובלי צפת, רבי משה מטרני, בתקופת פלוס מינוס, אחרי רבי יוסף קארו, קצת תקופת הארי, פלוס מינוס. אז הוא כתב ספר שנקרא בית אלוקים. הוא עוסק שם בכל מיני סוגיות. הסוגיה הראשונה שהוא עוסק זה התפילה. זה נקרא שער התפילה. פרק א' מגדיר המבית את המושג שנקרא תפילה. משפט, דברים ארוכים ולא נכנס כאן בדף שלנו. הגדרה של המושג תפילה, אני מצטט. בקשת האדם מהאל, דבר צורך שאינו ברשותו. כל מילה פה בשקל הקודש. בואו נתמקד רק בסוף המשפט הזה. תפילה זה הבקשה, צריך להסביר מה זה בקשה, האדם, מה זה האדם, נעזוב כרגע, בקשת האדם מהאל, מה אפשר לבקש? רק דבר צורך, פה צריך לברר ברור שלם מה זה נקרא דבר צורך, אבל המשפט שמעניין אותנו כרגע, שאינו ברשותו. מה זה שאינו ברשותו? שלא בתחום היכולת שלי. כלומר, אני לא יכול להיות פסיבי ולהגיד, הקדוש ברוך הוא תושיע אותי. אחרי שאני פעלתי את מה שברשותי, מה שביכולותיי, מה שבתחום המאמץ האנושי, על גבי זה תבוא התפילה. אבל אם אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא יפעל במקומי, את מה שאני יכול לפעול עוד לפני שהוא ישפיע את שלו, תפילה כזאת, לפי ההגדרה הזאת, אין לה סיכוי להתקבל בכלל. כלומר, תפילה שהיא מסירה את האחריות מן האדם, ואומרת ומבקשת מהקדוש ברוך הוא, תעשה אתה את מה שאני יכול לעשות, תפילה כזאת בהגדרה אין לה סיכוי להתקבל. זה כמו אחד אומר, הקדוש ברוך הוא תמצא לי עבודה. הוא לא הולך לחפש עבודה. אין סיכוי שימצא לו עבודה. בקשת האדם מהאל דבר צורך, שמה? שאינו ברשותו של האדם. אבל מה שברשותו, ביכולותיו, בכישרונותיו של האדם, אין אפשרות להתפלל עליו. כי לא תופיע השפעת מעלה, הכוחות העליונים לא יתעוררו, אלא אם כן הכוחות התחתונים, גדודי מטה, ייקחו אחריות. ולכן, אם נחזור רגע למקור 5, מה ההגדרה של אמונה וביטחון? אומר הרב, הביטחון הוא יותר הצד המעשי, והאמונה היא יותר הצד השכלי ההכרתי. פסקה בשמונה קבצים, מקור 5. הביטחון הוא לא מסיר אחריות מן האדם. בדיוק להפך. מוסיפו חיים ואומץ. כל מה שהוא מלובש יותר ויותר במעשים רבים. זאת ההשתדלות. לכן אמרנו קודם שיש ביטחון שהוא ההשתדלות האנושית, ועל גבי זה משהו מעבר כל ההשתדלות האנושית, שזה יקרה מצד האמת יותר מדי, זה יקרה אמונה. ולכן כשהביטחון מתלבש בלבושים מעשיים, כלומר האדם לוקח אחריות, הוא מתפשט התפשטותו על המון דרכי החיים, החריצות המעשית והשכלית, ביחיד ובציבור, מוסיפה בו אור גדול ואומץ חיים ובליטה גדולה. בקיצור, כל האחריות שאדם יכול לקחת ומסוגל לקחת, בין באופן מעשי, בין באופן שכלי, בין באופן פרטי, בין באופן חברתי. והאמונה, מה זה אמונה? מה זה אמונה וביטחון? והאמונה לעומתו מוסיפה גודל והפריה, כל מה שהיא מתפשטת יותר ויותר באורחות ההכרה השכלית. אמונה זה יותר ההכרה השכלית. ביטחון זה יותר הפעילות האנושית שהיא בעצם תופיע על ידי השתדלות. סיכום של המשפט הזה, והולך זרם גדול ואדיר ממקור האמונה שכאן האדם באופן יחסי ופסיבי, הוא מחיה את הביטחון שבו האדם לוקח אחריות, ומשניהם יחד, מהכרה שבעצם הכל בסייעת הדשמיה, אבל מצד שני אני צריך לקח את האחריות שלי, והאחריות שלי תעורר את הסייעת הדשמיה, וכו', ומשניהם יחד פורץ מעיין וכילוח עצום, אדיר ונורא מאוד, נשגב מרומם וקדוש, ומתפרץ בשפע עושר על כל, נראה לי כאן אחריות אולי כתוב כאן, על כל אחריות, אורחות אולי, על כל אורחות השכל ועומק הדעה, ומחיה את כישרון הגבורה, כיבוש החיים, יישוב העולם, שפה האדם כבר צריך לעשות מעשה, וההתכוננות המעשית לכל פרטי פרטיה. עכשיו, עד כמה הדברים, כל זה הקדמה לנקודה שאנחנו רוצים לחדד היום אצל הרב, יש עד לכאן דברים פשוטים. עכשיו, עוד הערה אחת. כל זה, את כל זה בעצם אנחנו אומרים בתפילת 18, ועל פי הגמרא במסכת שבת, כשמכניסים אדם לדין ומת הגמרא, שואלים אותו כמה שאלות, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה וכו', ואז באיזשהו שלב שואלים אותו, ציפית לישוע. מה זאת ציפיית ישוע? מה זאת הציפייה הזאת? אומר הרב, מקור 7, הציפייה כוללת שני דברים. כמו היום יש איזה מקצוע בצבא שנקרא תצפיתן, נכון? הוא עומד על מגדל והוא צופה, נגיד בשדה תעופה. אז הוא צופה שכל מטוס יטוס בנתיב הטיסה שלו וכו'. אומר הרב, הציפייה כוללת שני דברים. א', גם שימת עין תדירית, כלומר גם מבט. כרגע נדבר ברמה הטכנית, להסתכל, כן, לראות עם העיניים, ראייה פיזית. אז גם שימת עין תדירית, גם באין שום יחס של הכרה גלויה חיצונית אל הישוע, כאן מדובר על ציפיית ישוע, אז כשאנחנו אומרים, אנחנו מצפים לישוע, קודם כל, יש לנו איזו ציפייה מחשבתית, או התצפיתן במגדל יש לו ציפייה פיזית, הוא צופה בעיניים הפיזיות שלו, גם כשאנחנו לא רואים שום פעולה מעשית, או שום, נקרא זה התפתחות מעשית, שמופיעה בשטח. גם באין שום יחס של הכרה גלויה חיצונית אל הישוע, כמו שהמצפה עומד על המשמר ימים על שנה, אדם יכול להיות תצפיתן על המגדל תקופה ארוכה, ולא יעזוב עמדתו גם באין לפניו דבר מחודש. אז קודם כל, הציפייה, קודם כל, הציפייה נקרא לה כרגע פסיבית. כלומר, ציפייה רעיונית, מחשבתית או ראייתית, אבל אין כאן עדיין לקיחת אחריות מעשית. אבל מצד שני, בוא נצייר ציור מטופש לחלוטין. נגיד שיש תצפיתן אחד במגדל, באחד מהמגדלים, נגיד בנמל התעופה בן גוריון. והוא חז ושלום צופה ששני מטוסים, חז ושלום, הולכים להיפגש אחד עם השני באוויר, כי אחד סטה מנתיב הנסיעה שלו. והוא לא עושה כלום, הוא צופה, הוא צופה בזה, הוא רואה את זה, וחז ושלום הייתה תאונה וקרה מה שקרה. יזמין אותו לתחקיר. יגידו לו, תשמע חביבי, מה תפקידך? תצפיתן. למה לא הזהרת? אמר, סליחה, פתחתי במילון, ראיתי, צופה, רואה. תשאלו אותי אם ראיתי. ראיתי. ראיתי שמטוס אחד סטה מנתיב הנסיעה הרגיל שלו, וראיתי שהמטוסים, חס ושלום, התנגשו. אני עומד בקריטריונים של התפקיד שלי. צופה, מקף, רואה. זה נשמע לכם הגיוני? ברור שלא. כלומר, ברור שהתפקיד של הצופה הוא תפקיד כפול. מצד אחד, הוא צופה פסיבי, מצד שני, אם ישנה מציאות שהוא יכול לקחת אחריות, הוא מחויב לקחת אחריות. והוא לא יכול להגיד, אני צופה. משל לאדם ששומר במגדל. מה הוא שומר? שלא יבוא אויב למחנה. והנה חס ושלום, הוא רואה אויב מתקרב למחנה. אז הוא עכשיו צופה שהאויב נכנס ומפגע. הוא צריך מיד להזעיק עזרה. צריך לצאת מיד להסתערות אל מול המחבלים שרוצים לחדור למחנה ולפגוע בנו. לכן ברור שהתפקיד של הצופה הוא לא תפקיד פסיבי. דהיינו ראייה, בין אם היא פיזית או בין אם היא מחשבתית. אלא ברור שהציפייה היא כפולה. מצד אחד ציפייה מחשבתית, ומצד שני ציפייה מעשית כשיש מה לעשות. ולפי מה שלמדנו עד עכשיו זה יותר מזה. זה הציפייה המעשית היא זאת שתעורר את הציפייה המחשבתית. הציפייה המעשית והמחשבתית שלנו היא הם אלה שעוררו את ההנהגה האלוהית. אני קורא רגע את החצי השני ברב בשבע. עוד פעם, הציפייה כוללת גם שימת עין תדירית, גם באין שום יחס של ההכרה גלויה חיצונית אל הישועה, כמו שהמצפה עומד על המשמר ימים על שנה, ולא יעזוב עמדתו גם באין לפניו דבר מחודש. וגם, זה דבר אחד, ודבר שני, וגם שבכל עת מצוא של איזו הערה, שיראה שראוי לעשות איזה דבר לישועה, ולא רק לראות, אלא לעשות, יחיש פעולתו ולא יעזוב. כמו שהמצפה על המגדל, הצופה, בירותו על פי צפייתו, שבה השת מעשה לבריחה או הגנה מאיזה אויב וכאלה, עליו החובה לעשות מה שדרוש לעשות לטובת המצב. והוא לא יכול להגיד אני רואה. כן יזרז לעת הנכון בלא איחור רגע וזמן. יוצא לפי זה דבר חמור מאוד. שכשאדם ישאל בדין, ציפית לישועה, הוא לא יכול לענות תשובה פסיבית. כן חשבתי, רציתי, קיוויתי, חלמתי, שאפתי, האמנתי. השאלה השנייה שישאלו אותו בסדר, זה צד אחד של הציפייה. ומה עשית בשביל זה? עשית משהו? לא ידעתי שצריך לעשות חזי שמספיק לצפות. כלומר להאמין, כלומר לקוות. וכולי. האדם הזה יצא חייב בדין חס ושלום. לכן אומר הרב, לאלה שתי התוכניות יחדיו, שני התכנים האלה, מצד אחד הפסיביות המחשבתית, ומצד שני האקטיביות המעשית, לאלה שתי התוכניות יחדיו, הנראות כמתנגדות זו לזו. מצד אחד, ההתמדה בציפייה המחשבתית, שכאן האדם פסיבי, ומשאיר לכרוע את האחריות המעשית לריבונו של עולם. ומצד שני, לקיחת האחריות המעשית בידיו שלו, והזרוז בית הכושר, לשני הממדים האלה, שנראים יכולה סותרים אחד השני, צריך להתרומם בעומק העיון של ציפייה לישועה. אז רגע, אז בואו נעשה סדר. אז אני חוזר לתחילת הפרשה. והיא בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פנינחם העם וראותו ממך ושם ומצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר. ריבונו של עולם, למה סובבת אותנו דרך המדבר? למה אתה נקרא פה בשם אלוהים? למה הוצאת אותנו וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים? למה היינו חמושים? תשובה, להתחיל להרגיל אותנו מעשרת המכות עד ההליכה במדבר, שההנהגה האלוהית הולכת להשתנות, ההנהגה האלוהית הולכת להפוך מהנהגה של נס גלוי להנהגה של נס נסתר, הקדוש ברוך הוא מסתתר, ואז אדם צריך לקחת אחריות, וכשאדם צריך לקחת אחריות הוא צריך לדעת שמצד אחד הוא אמור לעשות, ומצד שני, לא כוחו ועוצם ידיו, ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה, כלומר יש כאן בעצם שני ממדים, והוא צריך יותר לדעת מזה, שההשתדלות שלו למטה היא זאת שתפתח את שערי השפע שלמעלה. ואם הוא לא ישתדל מלמטה, אז הקדוש ברוך הוא לא יפתח לו, לא ישפיע עליו את השפע האלוהי כפי שהיה עד היום בעשרת המכות. עד לכאן הקדמה. עד לכאן דברים פשוטים. עכשיו אנחנו הולכים לדייק דיוק. קטן, אחד. זה הנושא שלנו היום, הדיוק הזה. בסדר? עד לכאן דברים פשוטים, שאי אפשר להסתפק בניסים, אלא צריך לעשות השתדלות, והמעבר מעשרת המכות, החל מפרשת בשלח, עד הכניסה לארץ כולל, הוא בעצם עבר בין הנהגת הנס להנהגת הטבע, ואנחנו צריכים מצד אחד לפעול בטבע, ומצד שני לדעת שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו בסייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא להשפיע עלינו בסייעתא דשמיא, עד שלא נפתח את שערי הטבע. לא ייפתחו שערי מעלה, עד שלא נפתח שערי מטה. אין הקדוש ברוך הוא נכנס לירושלים של מעלה, עד שלא נפתח לו את ירושלים של מטה. עד לכאן דברים פשוטים. עכשיו שימו לב, דבר מעניין. אם אפשר לומר, אחד המוקדים של פרשת בשלח, זה עם ישראל יוצא ממצרים, בסדר, ויהי בשלח פרעה את העם. מתחילים לנוע. ביום השלישי, פרעה פתאום שומע, כאילו לא יודע, כן? הוא גד לפרעה, כי ברח העם, ואז הוא מתחיל לרדוף. וביום השביעי, אנחנו מגיעים למצב נורא, שחזל תיארו אותו בכל מיני צורות, כשעם ישראל הגיע לפני הים, לפני ים סוף, הים מלפנים, המצרים מאחור, ואנחנו אומרים, טוב מותנו במדבר, אולי רק נקרא את הפסוקים, שכאן לא נכנס כל כך בדף. אני קורא שמות פרק י' ד', פרשה שלנו כמובן, פסוק, החל מפסוק י', אולי לפני כן נתחיל בפסוק ח'. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים. כלומר, מה שעם ישראל הספיק לעשות בשבוע או עשה בשבוע, המצרים עשו בשלושה ימים או ארבעה ימים, וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב פרעה ופרשה והחילו על פי החיות לפני בעל צפון. ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם. התגובה, ויראו מאוד ויצקו בני ישראל אל השם ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. מה הפתרון שמציע משה? ויאמר משה אל העם, אל תיראו. נו, אז מה אתה מציע? בסדר, אנחנו לא הרים, נו, ועכשיו מה? התייצבו וראו את ישועת השם. אשר יעשה לכם היום? כי אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפו לראותם, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, השם ילחם לכם, ואתם תחרישו. מה זאת ההתייצבות הזאת? מאיר הר אוויר שיערה מקוצר המקום לא נכנס, שההתייצבות הזאת מזכירה קצת את הוותתצב אחותו מרחוק. כשמרים, כשלא הייתה ברירה, שלושה חודשים, והיה צריך להוציא את משה רבנו מהבית, כתינוק, אל התיבה, בים, אז מרים לא עוזבת אותו, אחותו. נכון? היא הולכת ומסתכלת מה יעשה לו, לדעת. אתה נכון, לדעה, מה יעשה לו? שאלה. ההתייצבות הזאת של מרים, יכולה לכאורה לעשות משהו בהתייצבות הזאת? לא. אומר הרב אוויר שצרנו מקור 10, התייצבו וראו, התייצבו בעמידה שיש עם הציפייה. אבל איזה ציפייה? ציפייה כמו עשרת המכות. לא ציפייה כמו שאנחנו עכשיו הולכים ומדברים כבר כמה עשרות דקות. דהיינו ציפייה שיש במעשה שלנו. אלא התייצבו בעמידה שיש עם הציפייה. שאין בידו של האדם, כאן של עם ישראל, לעשות יותר מאשר לפתוח בישועת השם ולצפות ולראות כיצד ובמה יעשה את הישוע. כלומר, הפתרון של משה רבנו, אני מגזים, אבל זה כנראה לא מוגזם, להיות פסיבי לגמרי. כלומר, משה רבנו תופס כרגע שבעצם ההנהגה האלוהית של עשרת המכות הולכת להמשיך גם בקריעת ים סוף. זה מה שהוא חושב שהולך להיות. הפעולה היחידה הנדרשת מן האדם ברגע גדול כזה היא להתייצב. אומר הרב הירש, נפלא, כלומר נפלא אבל מזעזע מבחינת הפירוש, המשמעות של הפירוש הזה. להתייצב, כלומר פעולה המופנית אל פנימיותו. גם היום אנחנו אומרים אני יציב. אני יציב זה מיוחס אליי, זה לא מיוחס אל מישהו אחר. לכן יצב קרוב לישב, כשאדם מתיישב הוא בעצם מתייצב. ומה עם האחריות שלו כלפי חוץ? מה עם הפעילות שלו? שום פעילות. לכן הפעולה היחידה נדרשת מן האדם ברגע גדול כזה היא להתייצב. פעולה מופנית אל פנימיותו, יצב ישב עם האור צדיק, מתחלף עם האור צדיק, הצדי והשין, המביאה את האדם למצב של מנוחה ולעמדה של ציפייה שקטה. אם כן, משה רבנו חשב שההנהגה האלוהית שהופיעה עד היום בעשרת המכות הולכת להימשך ברגע הזה, לפני מה שהולך להיות עכשיו, קריאת ים סוף. זה מה שהוא חשב. אבל הקדוש ברוך הוא מתערב. ויאמר השם אל משה, מקור תשע אצלנו, פסוק ט"ו. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? מה זה קשור מה תצעק אליי? אלא, אומר הרב הירש פסוק ט"ו, במילה התייצבו, שקראנו כרגע התייצבו וראו את ישועת השם כפסיביים, במילה התייצבו מתגלה סברתו של משה לגבי הישועה הצפויה. דהיינו, כסבור היה שהשם ישמיד את פרעה ואת חילו, כדרך שעתידו להשמיד את חיל סנחריב, מלך אשור בשערי ירושלים, מבלי שיהיה צורך בפעולה כלשהי מצד עצמו ומצד העם. איזה מין פסיביות אנושית מוחלטת. איזה מין עשרת המכות ממשיכות דרך עכשיו הישועה שאמורה להיות בים סוף. כך חשב משה רבנו. אבל הקדוש ברוך הוא מתערב ואומר לו, רגע, רגע, עצור. משה רבנו, כמובן משה רבנו למדרגתו. משה רבנו צריך לשנות סוויץ'. צריך לשנות כיוון. קצת התבלבלת. מה שהיה עד היום היה. עכשיו מתחילים שיטת הנהגה חדשה. מה השיטה החדשה? ואומר השם אל משה, מה תצעק אליי? אומר הרב הירש, מה זה מה תצעק אליי? כלומר, מה תצעק אליי הכוונה שמשה רבנו התחיל להתפלל? כי באמת, לכאורה, אין שום מעשה שאפשר לעשות. ואומר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אומר הרב הירש, על כך באה התשובה. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו, כלומר, באמת הישועה תלויה עדיין בעם. הצעד הראשון צריך שיעשה על ידי העם. ועדיין עליו להיות ראוי לישועה. וזה שהוא יהיה ראוי לישועה יתברר על ידי זה שהוא יהיה לא רק ברעיון ובתחושה נפשית. אומר אני מאמין בהשם שהכל יסתדר, אלא שהוא מוכן לעשות פעולה מעשית, ועכשיו אני אומר משפט בזהירות, והפעולה המעשית הזאת מבחינות מסוימות יש בה חוסר היגיון. דהיינו, אני חוזר רגע לפסוק, תדבב, ואומר השם משה מה תצעק אליי דבר בני ישראל וישאו, איך זה יקרה וישאו הזה? ואתה הרם את מתך ונטה את ידך על הים, ופקעהו, זאת הפעולה שמשה רבנו היה צריך לעשות, ומה עם ישראל היה צריך לעשות? ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. יש מקומות שכתוב שבני ישראל באו ביבשה בתוך הים. יש מקומות שכתוב שהם באו בתוך הים ביבשה. כאן הציווי. בפעולה יש שני פסוקים. או בתוך הים ביבשה, או ביבשה בתוך הים. בשני המקומות האלה כתוב והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. במקום שמופיע הפסוק, כמו פה, כמו הציווי, שבני ישראל באו בתוך הים ביבשה, שם כתוב והמים להם חומה עם וו. חת וו מם ה. במקום שכתוב שבני ישראל באו ביבשה בתוך הים, שם כתוב והמים להם חומה בלי וו, חת מם ה'. אומרים חכמים אל תקריא חומה אלא חמה. מה זאת אומרת? שימו למה כתוב בפסוק, ויבואו בני ישראל איפה? בתוך הים. תגידו לי, זה הגיוני להיכנס לתוך הים? דרך אגב, לא מדובר על איזה צוללנים מיומנים, מדובר על עם ישראל. ואם יצאו חמושים, עם כל הציוד, הצבאים, כל הפקל, ואם מדובר על כלל ישראל, על האומה הישראלית, מדובר על נשים, על ילדים, על תינוקות, ולפי המדרשים בחזל, זה לא כמו שצירה לנו הגננת, שיש איזה מין ציורים כאלה, גם לפעמים בגדות של פסח, הציור הזה, שכל הים, לכאורה, מקצה לקצה נבקע, ואנחנו הולכים באיזשהו שביל בתוך המים. זה לא היה ככה. לפי מה שחזל מתארים, כל פעם שעם ישראל נכנס לתוך הים, המים הוא מגיעים הצוואר. ואז כי הגיעו מים הצוואר, ואז הקדוש ברוך הוא היה עושה נס ופותח קצת את המים, ואז צריכים להתקדם עוד קצת, ועד שוב פעם המים הוא מגיע מהצוואר, ועוד פעם לפתוח. כלומר, כל שלב במעבר, בהליכה בתוך הים, היינו צריכים לעשות השתדלות שמגלה אמונה בפעולה שהיא חסרת היגיון מבחינה מסוימת. ולכן אומרים המפרשים, איזה הרב ירשלום מדייק, שהיו שתי קבוצות בעם ישראל, לפי חז"ל היו ארבע קבוצות, אבל לפי הדיוק שדייקנו מקודם, היו שתי קבוצות. היו כאלה שהייתה להם אמונה והלכו בתוך הים, ואז הופיעה היבשה. וגם זה באופן מודרג, כל פעם בתוך הים ביבשה, בתוך הים ביבשה, בתוך הים ביבשה. כל התהליך. והיו כאלה שלא האמינו, הם חיכו שיהיה יבשה. ואז הם הלכו ביבשה, בתוך הים. אלה שהלכו ביבשה בתוך הים, כתובה המילה חומה, בלי ואב. כבחו כעס עליהם. ומה הם להם חמה? אין לכם אמונה? איפה ההשתדלות שלכם? אתם מחכים שתהיה יבשה ואז תקפצו לתוך הים? איזו חומה יש פה? אלה שהלכו, כמו הציווי האלוהי פה, שהלכו בתוך הים ביבשה, כלומר שעשו מעשה שגילה את האמונה המחשבתית ואת האמונה הנפשית, מעשה בפועל שיש בו חוסר היגיון, פה כתוב, והמים להם חומה. פה באמת זה חומה, פה באמת זאת הגנה. רק שנייה אחת. לכן, כשהקדוש ברוך הוא אומר, דבר אל בני ישראל וייסעו, איך הם ייסעו? הם ייסעו ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. אומר הרב הירש, אני חוזר, הצעד הראשון צריך שיעשה על ידי העם, ועדיין עליו להיות ראוי לישועה. איך הוא יהיה ראוי לישועה? זה לא רק אני מאמין, אני מצפה. אתה עושה השתדלות מעשית, והשתדלות המעשית הזאת היא דווקא צריכה להיות במצבים של קושי ומשבר נוראי, ובעיקר מעשה, הייתי אומר בזהירות מרובה, שהוא מעשה שיש בו ממד מסוים של חוסר היגיון, חוסר ריאליות. לבוא בתוך הים ביבשה זה חוסר היגיון, עם נשים וילדים קטנים, חוסר היגיון. להקים את מדינת ישראל, היי ביר התשח, הננו מכריזים בזאת, אל מול כל העולם הפוליטי והצבאי, שאיים עלינו וביצע את האיום הזה, זה לבוא בתוך הים ביבשה. תמיד הרי הפוליטיקאים אומרים, כרגע לא הזמן. לכשיוכשר העת, לכשתוכשר העת, העת לא תהיה קשרה אף פעם. עם ישראל הוא בהגדרה של בתוך הים ביבשה. זאת התכונה שלנו. וים סוף מתחיל לברר את זה. המעבר בין יציאת מצרים לקריאת ים סוף, בין עשרת המכות לקריאת ים סוף, שבעשרת המכות היינו פסיביים. בים סוף אנחנו מתחילים את אקטיביים. והאקטיביות הזאת היא לא להתייצב ולצפות שהשם יעשה, אלא לדעת שאנחנו צריכים לעשות, ולא רק לדעת שאנחנו צריכים לעשות, אלא לדעת שהשם לא יתחיל לעשות עד שאנחנו לא נתחיל לעשות. תראו את המשך הרב הירש, דברים חשובים ביותר. והפעולה שאנחנו עושים, אני חוזר אליה שוב, הפעולה שאנחנו עושים לפי הדיוק הזה, שאנחנו נדרשים לעשות, היא פעולה שלא כל כך מסתדרת עם ההיגיון הצרוף. זה כמו אחד, רוצה להגיע למכון מאיר, אבל מה, יש לו 8,000 תירוצים למה לא להגיע. הגיוני. הוא צריך ללכת ללמוד מקצוע, והוא כבר בן 35, והוא עוד מתכן להתחתן, והוא לא תהיה בחוץ לארץ, ועוד 8,000 סברות. כל הסברות נכונות, הכל יפה. חביבי, אתה מוכן להיות בתוך הים ביבשה? בלי בתוך הים ביבשה זה לא ילך. זה הכותרת של השיעור הזה. בתוך הים ביבשה זאת התכונה של עם ישראל. מאז שיצאנו ממצרים. ומצרים, 10 המכות. מאחל מיציאת מצרים, התחל כבר בקריאת ים סוף, זה כבר לגלות שם אלוהים. זה כבר ללכת דרך המדבר. בארץ ישראל זה יתגלה ביתר תוקף. אבל לפני שמגיעים לארץ, צריך לעשות מה שנקרא טירונות במדבר. והתחלת הטירונות היא בקריאת ים סוף. עד כדי כך שאפילו הסברה של משה רבנו נדחית. נדחית. כי אמונה וביטחון זה לא רק להאמין שהקדוש ברוך הוא יעשה. זה אני צריך לעשות. ואני צריך לעשות דברים לפעמים שהם לא תמיד מסתדרים עם ההיגיון ב-100%. אני בטוח ש-90 פלוס אנשים ונשים שנמצאים במכון מיר ובמכון אורה, יש להם מספיק סיבות למה לא להיות פה. הגיוניות. והלחצים המופעלים עליהם מבחוץ הם לא קטנים. וברור שהיה הרבה מאוד סיבות למה לא להקים את מדינת ישראל, ולמה לא להאמין בכל התהליכים שאנחנו עוברים, מכוח כל הקשיים והמשברים וכו'. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה אמרת התייצבו וראו, טעות. אתה אמרת השם ילחם לכם, ואתם תחרישון, טעות. לא, פה כבר אין התייצבות. ותתצב זה בשעבוד מצרים. שם למרים אין מה לעשות, רק להיות פסיבית ולראות מה קורה עם משה רבנו. דרך אגב, גם שם באופן יחסי לא הייתה פסיבית. וגם הרב שם מאיר איזה הערה, שהמילה ותתצב זה מלשון, זה גם מתפעל וגם קל, כלומר זה גם פסיבי וגם אקטיבי. ונעזור רגע את החשבון הזה. אבל פה, וישאו. איך וישאו? בתוך העם ביבשה. אני חוזר לרב הירשו. על כך באה התשובה, מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישאו, כלומר, צריך, כלומר באמת הישועה תלויה עדיין בעם. הצעד הראשון צריך שיעשה על ידי העם. ועדיין עליו להיות ראוי לישועה, לא ברעיון ולא בדיבורים, במעשים. על ידי ההוכחה המעשית שבליבו ביטחון בהשם, המביא לידי אומץ לב וזריזות מעשים, ללא פחד. אני חוזר רגע למכון מאיר, אני מאוד רוצה לבוא למכון מאיר. אז למה אתה לא בא? אני רוצה. אני חושב על זה. אני מתכנן. זה חלק מהתכניות שלי. אתה יודע שאני חולם על זה כבר בלילה? תעשה. עד שלא עושים, דמיונות. תחילה יישאו הם וירדו לים. בלא היסוסים וחששות, בתוך הים. ורק אז יסלול השם את נתיב הישועה ביבשה. אם יש מוכנות מחשבתית ונפשית, אמונית, וממילא גם פעולתית מעשית, להיות בתוך הים, הקדוש ברוך הוא יביא את היבשה. ורק אז יסלול השם את נתיב הישועה. תראו את הפסוק הבא, איזה עכשיו פשט חדש בפסוק. ואני, אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי שאני אראה שעם ישראל מוכן ללכת בתוך הים ביבשה, כלומר לא מתייצב בציפייה פסיבית, אלא ציפייה שיש בה פעולה ופעולה שקודמת לציפייה, כי הרי גדודי מטה מעוררים גדודי מעלה כמו שראינו, וזה התחיל פה קו פרשת המים של ההנהגה הזאת של הקדוש ברוך הוא דרכנו, אז פסוק י"ז, ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבואו אחריהם. מה זה ויבואו אחריהם? פשט הפסוק מדובר כאן על שיעור גיאוגרפיה. כלומר עם ישראל הולך בתוך הים ביבשה, והמצרים רודפים אחריהם. אומר הרב הירש, תראו איזה דיוק. לא אני בלבד אפעל במעשה הישועה. גם בני ישראל על ידי אומץ לב שיש עמו ביטחון בהשם. ואני, אחרי שאני רואה את עם ישראל, הנני מחזק את לב מצרים, ויבואו אחריהם, ואני לבסוף אפעל לעיצובה המיוחד של ההתרחשות, הנני מחזק את לב מצרים, ויבואו אחריהם, אחרי מי? אחרי הפעולה ההשתדלותית של עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא יחזק את לב מצרים. ואני הנני מחזק את לב מצרים, ואז ויבואו אחריהם. אבל אם לא יהיה לפניהם, אם אנחנו לא נהיה לפני, אז גם לא יהיה הקדוש ברוך הוא אחרי. המצרים יבואו אחרינו, עכשיו אפשר לומר, אחרינו. יש מבין את המשפט הזה? המצרים יבואו אחרינו גיאוגרפית, אחרינו אמונית שתתגלה במעשה. אם לא יהיה בתוך הים, המצרים לא יהיו אחרינו. לטבוע בים. זה הסדר. יוצא לפי זה. שקף פרשת המים של פרשת בשלח, זה בעצם המעבר מעשרת המכות להנהגת ארץ ישראל דרך המדבר, כשההתחלה התחילה בים סוף. מה בעצם קרה בים סוף? בניגוד לעשרת המכות ששם היינו פסיביים לגמרי, הקדוש ברוך הוא פה מצפה מאיתנו לעשות פעולה. ולא רק שהוא מצפה מאיתנו לעשות פעולה, הוא מצפה מאיתנו לעשות פעולה שתעורר את הנס האלוהי. והפעולה שהוא מצפה מאיתנו לעשות היא פעולה שיש בה ניגוד להיגיון. ללמדנו שהמטרה האלוהית היא לא לפעול נס בלעדינו, אלא לפעול את הנס דרכנו, על ידי השתדלותנו, והשתדלותנו הזאת היא זאת שתעורר את ההשגחה האלוהית, ואפילו ההשתדלות הזאת היא צריכה להיות לפעמים, בגבולות גזרה כמובן מסוימים, פעולות כאלה שהן לא תמיד מסתדרות עם ההיגיון והריאליות של המציאות. בתוך הים, ביבשה. איך אני מתחתן? בתוך הים ביבשה? מי ערב לך שזאת אשתך? בתוך הים ביבשה. כל ההחלטות הכי חשובות של החיים זה בתוך הים ביבשה. מי שיחפש יבשה, לא ימצא אותה. מי שמוכן לקפוץ למים, ימצא את היבשה. נכדיו, לא היה מקום בדף להאריך, ולא רציתי להאריך, אבל בספר ראשית חוכמה, אחד המקובלים, אז הוא שם מאריך בסוגיה הזאת, ושם הוא אומר, שהיות ושבט יהודה, לפחות לפי אחד הדעות, או בנימין לפי דעה שנייה, הם אלה שקפצו לים, וגילו פעולה מעשית חסרת היגיון, שפתחה את ההשפעה האלוהית מתוך המעשים שלנו, בגלל המעשה הזה, זכו שיבנה בית המקדש בחלקם. כלומר, בית המקדש נבנה בחלקו של יהודה או בנימין, יש לדעו בגמרה, מפני, לא שהוא היה יותר צדיק במובן הרוחני, שהוא חיכה לאיזה ניסים נסתרים, סליחה, ניסים גלויים, אלא בגלל שהוא הבין, שכדי שהקדוש ברוך הוא ישפיע את שלו, אנחנו צריכים לעשות את שלנו. בבקשה. זה נכון עקרונית. א', זאת הנהגה שנכונה לעם ישראל כל ההיסטוריה. ולכן אנחנו לא משתכנים מפוליטיקאים שאומרים, זה לא עכשיו הזמן, זה בלתי אפשרי. תמיד לא יהיה הזמן ותמיד יהיה בלתי אפשרי. זה א', ב', גם ברמה הפרטית, כל אחד מאיתנו, בתוך הים והבשה. פעם דייקנו, אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי, אבל פעם דייקנו, יש לי מישהו סידור פה? סידור. עם שבע ברכות של חתן וכלה. רגע, אולי בעצם יש לי בכיס. פקל חתן וכלה. רק שנייה, אולי יש לי פה, בוא נראה אם יש. ברכה מעין שלוש זה לא זה, נכון? קטע מזון. לא, אין לי. יש לי מישהו? שבע ברכות בלבד. רק שבע. תודה. אז פעם רצינו לדייק. ברוך אתה השם אלינו מלך העולם, ברכה שביעית. אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה, עשר לשונות הברכה. ואז מהרה השם אלינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל מצעלות חתנים מחופתם. נגיד שהבנו משהו עד לפה. ונערים ממשתה נגינתה. איך הגענו פתאום לנערים? מה רוצים הנערים האלה? מי הם הנערים האלה? ונערים ממשתה נגינתם. עד עכשיו הבנתי, מדובר על החתן, מדובר על הכלה, כל מצלות חתנים מחופתם. כן, מדובר כנראה על חתן, שהוא אדם רציני. פתאום עוברים לנערים. ונערים ממשתה נגינתם. המילה נער, כשמה כני, מלשון להתנער. נכון? כלומר, הנער הוא נקרא נער, כי בשלב... אז בשלב הזה של החיים שלו, אז הוא מתנער, מתנדנד פעם, פה, פעם, פה, חוסר הציבות, נכון? עכשיו בואו נאגן את זה רגע במקור. חז"ל אמרו במשנה מסכת אבות כידוע, פרק חמישי, בין חמש למקרא וכו', בין 18 לחופה. נתון א', נתון ב', אומר אור החיים הקדוש, מקום אחר, לא זוכר כרגע להגיד איפה. למה הקדוש ברוך הוא לא מעניש, כך כתוב בגמרא, עד גיל 20? אומר אור החיים הקדוש, רק בגיל 13, או בנות 12, כשהם או הן מקבלים או מקבלות נשמה יתרה, אז מתחיל השכל שהוא מרכז הכובד של החיים של האדם מכוח הנשמה, אז השכל מתחיל קודם כל להיכנס לאיזושהי עמדה בנפש האדם, אז קודם כל השכל הזה צריך לצבור הרבה ידיעות, כדי קודם כל לדעת מה מהות החיים, מה המשמעות, סדרי עדיפויות, יכולת הכרעה וכו'. וחוץ מזה שהוא צובר הרבה ידיעות, השכל הזה גם אמור באיזשהו שלב לא רק לדעת את הדברים, אלא גם להכריע את כל כוחות החיים האחרים, כלומר להיות הכוח, כמו שהרב כותב במקום אחר, הכוח שמנהל את החיים. אומר אור החיים הקדוש, עד גיל 20, מגיל 13 עד גיל 20, אמנם האדם קיבל נשמה יתרה, ואומנם השכל מתחיל, מה שנקרא, לצבור ידיעות ולהתחיל לנהל את החיים, אבל כנראה, כך אומר אור החיים הקדוש, אני מאמין לו, שעד גיל 20, השכל עוד לא מספיק בעל עמדה ותוקף לנהל את החיים. עד גיל 20, ולכן עד גיל 20 הקדוש ברוך הוא לא מעניש. כי עד גיל 20 אתה יכול לבוא בטענות לאדם, כי הכוח שמנהל את החיים עוד לא נמצא. עכשיו בואו נעשה שידוך בין הידיעה הראשונה לידיעה השנייה. בידיעה הראשונה בין 18 לחופה. בידיעה השנייה עד 20, עד גיל 20 אדם חסר שכל. מסקנה? צריך להתחתן בגיל שהשכל עוד לא מנהל לך מספיק את החיים. זאת המסקנה. למה? כי אם השכל ינהל לך את החיים, אז מה יקרה?
אתה לא תתחתן, פשוט. כי שני אנשים בוגרים, כשהשכל שלהם מאוד מאוד כבד, מה שנקרא, תרתי משמע, כבד ומשמעותי, והם כבר מתפלפלים עם האצבע על כל איזה פרט בנפש ובמחשבות ובדימונות וברצונות וכו'. איך שני אנשים שכל אחד הוא 100% יכולים להתחבר ביחד ל-100% חדש? בלתי אפשרי! אז אני לא אומר שמי שלא התחתן אחרי גיל 20 אולי יכול לעשות את זה. אבל כנראה שהמקוריות היא גיל 20. היום אולי אפשר קצת להאריך, לקבל הערכה. בסדר, זמן פציעות. אבל בגדול, ורואים את זה לצרנו הרב אצל הרווקים והרווקות, המזדקנים והמזדקנות, שדברים מטופשים לחלוטין מתוך הרגל של חיים לבד, ומתוך איזה מין, לא רוצה להגיד דיוק שכלי, זאת מחמאה להגיד דיוק שכלי, מתוך לפעמים איוולת מוחלטת, אבל לפעמים גם מתוך דיוק שכלי, כל דבר קטן של חיים מתחיל להיות כל כך עקרוני. הם לא מתחתנים כי הם לא הסכימו איפה לשים את פח הזבל בסלון. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. זה מאוד עצוב. לכן לפי אור החיים הקדוש יוצא, אם נחבר אותו למשנה, שכנראה, דרך אגב, אולי זה פשט חדש עכשיו, אם אדם, לפי זה, אם אדם לא התחתן עד גיל 20, הקדוש ברוך הוא מוריד על המזבח, מוריד עליו דמעות, למה? כי אז כבר השכל רלוונטי יותר מדי. כי השכל רלוונטי יותר מדי, אז אתה כבר לא מוכן לקפוץ לתוך הים. אתה מחפש את היבשה, בוא נראה שזה השידור. בוא נבדוק את זה לפרטי פרטים, לדקדוקי דקדוקי. לכן גם בשידוך, גם בנישואין, קופצים לתוך הים ביבשה. לא קופצים כמו טיפשים. קצת מבררים לפניכם, בסדר? כמובן, אבל יש סוג של קפיצה לתוכה. וכנל בכל הרכאות החיים שלנו. לכן זה נכון גם בכלל וגם בפרט. מי שמתכנן שהחיים שלו ייראו ביבשה, במחאות, בתוך הים, והמים להם חמה מימינה ומשמאלה. סליחה שאני אומר, הוא לא יתקדם לשום מקום. זה כמו אחד אומר, כשאני אסתדר כלכלית, אתחתן. כשאני אסתדר כלכלית, אלמד תורה, אז יהיה לי זמן. הרי אני לעדכן אותך, שלא תסתדר כלכלית לעולם. עד גיל 120. לא תסתדר. כלומר, אולי תסתדר, אבל תמיד יש לו מנה רוצה 200, 200, 400, 480. לכן האדם אף לא סביר. לכן הציר שעליו אנחנו בעצם חיים, שמתחיל כאן, זה קו פרשת המים, פרשת בשלח, קריאת ים סוף, זה להיות מוכן להיות בתוך הים ביבשה. וצריך לשנות סוויץ', כי אנחנו התרגלנו, בטח בתרבות כמו היום, שצריך לסדר את הכל ולארגן את הכל, מה שנקרא שתנאי הסביבה יהיו בסדר. זה כמו היום, סליחה על הבוטות שלי, זה כמו היום, אתה בא לחתונה, יש מנהל אירוע, נכון? מה זה מנהל אירוע? לא הבנתי את הקשר בין המנהל לבין האירוע. מה הקשר בין שתי המילים האלה? יש כאן חתונה. ובחתונה יש חתן וקלה, ויש חברים ומשפחה שרוצים לשמוח ולשמח. מה יש פה לנהל? תפסיק להפריע. מנהל האירוע. מה זה מצחיק? לפעמים אתה רואה חתנים וקלות, נהפכים איזה שני שחקני קולנוע. תעמוד פה, תעמוד שם, תוריד את הראש, תרים את הראש, תשימי את האצבע, תחצובי את האצבע. מה זה הדברים האלה? זה לא מצחיק בכלל. קצת ספונטניות, קצת נורמליות, קצת טבעיות, קצת אמונה. קצת אמונה. שבעזרת השם הכל יסתדר. לפעמים אני אומר את זה בעדינות רבה, גם פה במכון. צריך לתת לחתנים על הראש, לפעמים ביום חופתם. הרי הוא לא השיג מנהל אירוע, כן לו כסף. אתה לא מנהל אירוע. אתה מלך. לא יהיה מקום לאנשים לשבת, אל תדאג. לא פגשנו חתונה, שאנשים עמדו בה. מישהו פגש חתונה כזאת שאנשים עמדו בה? כן? כמה חתונות כאלה היית? מעט מאוד. אני לא פגשתי. בסוף הכל יסתדר. פתחו ספר ואת הספר של הספר. בסוף הכל יסתדר. אל תדאג, אתה חתן ואת הקלה, לא צריכים לדאוג לרוח של הציבור. אתם בני מלכים, אתם מלכים. מה אתם מתעסקים עם זה בכלל? זה לא עניינכם. אז לא צריך לא מנהל אירוע חיצוני, ובטח החתן הוא לא מנהל אירוע. להיות קצת עם אמונה בתוך הים ביבשה. אם עם ישראל לא היה עם אמונה של בתוך הים ביבשה, מדינת ישראל עד היום הזה לא הייתה קמה. חד משמעי. אם לא הייתה אמונה של בתוך הים ביבשה במלחמת ששת הימים, עד היום לא היינו בירושלים המזרחית וביהודה ושומרון. ואם היום אין לנו אמונה של בתוך הים והבשה, אז לא נגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע, מכל הרמות, לאומית ורוחנית. וגם ברמה הפרטית, כמו שאמרו מקודם, בתוך הים והבשה. לא לי בעיין מזה. בבקשה. לא, זה בדיוק מה שהרב רוצה לחדד, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לחדד פה. שאדם צריך לעשות השתדלות, וההשתדלות הזאת בדרך כלל השתדלות בגבולות גזרה הגיוניים, אבל... או איפה עובר הגבול? לכן, כאן, לכן אמרתי כמה פעמים, שצריך כאן זהירות. אם היו באים עיתונאים, כשהם רואים את ים סוף מקדימה, את המצרים מאחור, ועם ישראל מתחיל לנוע עם הילדים והאנשים בתוך הים, מה הם אומרים העיתונאים? שוגעים לגמרי. כן או לא? זה לא הגיוני? זה לא ריאלי? הרי הם עיתונאים, לא? לא כל דבר צריך להיות ריאלי. לא כל דבר. בחור במכון מתחתן. נגיד עם בחורה במכון אורן. יש מצבים כאלה. יפה. החליטו שכדאי שהם יהיו אברכים בשלב הראשון של החיים שלהם. יפה. החליטו, אחרי שקצת לחצו אותם, שבשלב הראשון הם יגורו בקריית משה. למרות שהשכר דירה גבוה. כי צריך עדיין לינק מהמכון את מה שאפשר לקבל בתקופה הראשונה של הקמת המשפחה. הלאה. מה עם שכר הדירה? איך נסתדר כלכלית? מה אתה דואג? בתוך הים ביבשה. דבר עם האברכים. הם לא האמינו שיסתדרו. מסתדרים מצוין. קצת מתאמצים פה, קצת מותחים שם. מסתדרים. איך פעם אמר לי רופא? הכל מתחיל בראש. הראש מכוון נכון, הכל יהיה בסדר. הכל לא מתחיל בגוף. פעם אמר לי אותו רופא, פלא, ביום ראשון מגיעים בין 150 ל-200 אחוז חולים מאשר ביום רגיל. למה? כי בשבת המרפאה הייתה סגורה. אז צריך להשלים נפשית את זה שהמרפאה פתוחה. רופא רציני ביותר דרך אגב. רציני ביותר. חלק מהיושבים והיושבות פה בטח מכירים את שמו, אני לא אגיד את שמו. אדם רציני, ראש מחלקה, אדם רציני מאוד. בשבת הקליניקה סגורה, המרפאה סגורה, ואנשים זה לא נורמלי שהם לא באים למרפאה, כי המרפאה פתוחה. בפרט אמהות לילדים ואנשים קצת יותר מבוגרים, אז צריך להשלים ביום ראשון. זה לא מצחיק, זה עצוב. לכן בתוך הים ביבשה זה המפתח. לכן הנערים האלה, ונערים ממשתי נגינתם. החתנים, אנחנו יודעים שהם חתנים, החתן והכלה. חתנים מחופתם, כל מצלות חתנים מחופתם, ונערים ממשתי נגינתם. פעם רצינו אפילו לדייק, מה זה נערים ממשתי נגינתם? מה זה המשתה? מה זה הניגון? נראה לי שכשאדם שותה, כאן כנראה מדובר על יין, משתה יין, נכון? כששותה יין עוד מפורים, כבר אפשר להתחיל לדבר. כששותה יין, מה קורה לו? קצת מהבית השכל. ניגון, מוזיקה. ניגון זה מעבר למילים, זה מעבר להיגיון. זה משהו הרבה יותר נפשי, הרבה יותר רוחני, הרבה יותר פנימי. נערים ממשתה נגינתם. כי בכל אומרים לחתן, אל תדאגו, מה אתם דואגים? נערים ממשתה נגינתם. זה בסדר. אין דאגה. כמובן, זה לא אומר שאנחנו מסירים אחריות, אנחנו צריכים להיות אנשים הגיוניים, אנשים שפועלים לפי סדרי חיים, נקרא להם נורמטיביים. ברור, אנחנו, כל הדברים האלה דברים פשוטים, לא צריך לחזור על זה. אבל, הממד הזה של בתוך הים והבשה הוא קריטי. ואת היסוד הזה למדנו פה בפרשה שלנו. ולכן אף על פי שמשה רבנו, מי לנו כמשה? אמר התייצבו ראו, אמר הקדוש ברוך הוא לא לא. וישאו בתוך הים והבשה. ועד שלא וישאו, אני לא באחרים. ויבוא אחרים. טוב, נזכה לדעת לקפוץ לתוך הים, ואז ממלא תיבקע היבשה, בעזרת השם. יישר כוח, לילה טוב.